סימן שין חוף סעיף י' ד'. אומר השולחן ערוך, הרם מרוטנבורג מתיר להטיל מי רגליים בשלג, והראש היה נזהר. הראש היה נזהר שלא להטיל מי רגליים על גבי השלג. המשתבורי מסביר שזה משום שעל ידי המי רגליים השלג נמס ונימוח. לכן הראש היה נזהר שלא להטיל מי רגליים על גבי השלג. נו, אז למה הרם מרוטנבורג מתיר? המשתבור מסביר שהרם מרוטנבורג סובר שהטלת מי רגליים על השלג דומה למה שלמדנו בסעיף הקודם, דורס אדם שלג ברגליו ואינו חושש. מותר לאדם לדרוס ברגליו על גבי השלג, אף על פי שהוא ממיס את השלג תוך כדי ההילוך על גביו. והסיבה לכך, כמו שהסביר המשתבור בסעיף הקודם, או משום שהוא לא מתכוון להמיס את השלג, או משום שזה דבר שאי אפשר להיזהר בו, לכן לא גזרו על זה חז"ל. מאותה סיבה סובר הרב מרוטנבורג שמותר להטיל מרגליים על גבי השלג. נקרא דברי המשנבור בסעיף קטן מם, הרב מרוטנבורג מתיר להטיל מרגליים בשלג דומיה דדורס שלג ברגליו, שלמדנו בסעיף הקודם שזה מותר. והראש היה נזהר, הראש היה נזהר שלא להטיל מי רגליים על גבי השלג. מסביר המשתבור בסעיף קטן מ"א שעל ידי השתן ודאי נימוח, ולא ידומי לסעיף ת' דשורי ליתן שלג לתוך הכוס אף על פי שנימוח, דאוכי כיוון דאוביד מייסה גורטפי. לעיל בסעיף ת' למדנו שמותר לאדם להניח שלג לתוך הכוס והשלג נמס מאליו. כאן אומר המשתבור, מכיוון שהוא מטיל מי רגליים על גבי השלג, אז זה נחשב כמו שהוא ממיס בידיים את השלג. ואין בתז שפסק להקל כדעת הרם מרוטנבורג, וכן היה ליורה בכתב להקל, אם לא שאפשר בלא תורך, טוב להיזהר ולהחמיר את דעת הראש. נעבור לסעיף הבא, סעיף תסבוב. אומר השולחן ערוך, אסור לפרוס סודר על פני החבית וליתן על גביו הכלי שדולים בו. המשתבור מסביר שמדובר כאן בחבית ריקה. הדין הוא, אומר השולחן ערוך, אסור לפרוס סודר על גבי חבית ריקה ולהניח על גבי הסודר כלי מים. ולמה? מסביר השולחן ערוך, שמה יבוא לידי סחיטה, שמה המים שבכלי ישפכו על גבי הסודר והוא יבוא לסחוט את הסודר שמים מהמים שנבלעו בו. במשתבור מבואר שאם החבית הייתה מלאה במים, אסור בכל מקרה להניח על גבי החבית, כאשר היא מלאה במים אסור להניח על גבה סודר, שמה המים שבחבית יספגו בבגד והוא יבוא לידי סחיטה. אבל כאן מדובר כשהחבית ריקה. אומר השולחן ערוך, אפילו אוכי, אפילו שהחבית ריקה ומותר לפרוס סודר על גבי החבית, אבל אסור להניח כלי מים על גבי הסודר, שמה ישפכו המים שבכלי על גבי הסודר ואז הוא יבוא לסחוט את הסודר. מסיים השולחן ערוך ואומר שכל זה בבגד שלא עשוי לפרוס אותו על גבי החבית, אבל בגד שעשוי לפרוס אותו על גבי החבית בכל מקרה מותר, כי הוא לא יבוא לסחוט אותו. אומר המשתבור בסעיף קטן מבית, לידי סחיטה אסור לפרוס סודר על גבי חבית וליתן על גביו הכלי שדולים בו, שמה יבוא לידי סחיטה שיסחוט הסודר מן המים שנבלעו בו על ידי הכלי, וסוחט בגד חייב משום אל הבן. ומיירי שהייתה אז החבית ריקנית דאי לב הוכי, אם מדובר בחבית שהיא מלאה משקה, שהיא מלאה מים, אז לא צריך להגיע לזה שהוא מניח על גבי הסודר כלי. דאי לב הוכי, פריסת הסודר בעצמה אסור בשום חשש סריטה, אפילו אם לא יניח כלי לך על גבה. זה הכל בבגד כזה שלא עשוי לפרוס אותו על גבי החבית, אבל בגד עשוי לפרוס עליו מותר, שאינו חושש עליו לסוחתו, שהרי לכך עשוי ואינו מקפיד עליו, אומר המשתבור בסעיף קטן מג, ואינו מקפיד עליו אם הוא שרוי במים ומהיר בניין דיין משום חשש אוהל. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ת' זין. אומר השולחן ערוך, אסור להדק מוכין. המשתבור מסביר שמוכין, הכוונה לסוגי בדים רכים כגון צמר גפן ושאר בדים רכים שמהדקים אותם בפי הפח כדי שהמשקה לא יישפך. עליהם, אומר השולחן ערוך, אסור להדק מוכין בפי פח שיש בו משקה משום חשש סחיטה, שמו יסחוט את המוכין מהמשקה שנבלע בהם. המשתבור מוסיף שכאן לגבי מוכין אסור גם כאשר מדובר במוכין שעומדים לכך, שלא כמו בסעיף הקודם שלא חוששים שמא יסחוט בבגד שעומד לכך, כי מכיוון שהוא מהדק את המוכין בפי הפח הוא בוודאי יסחוט. המשתבוע מוסיף שלא רק במים אלא גם בשאר משקים, גם בשאר משקים אסור להדק את המוחין בפי הפח שיש בו שאר משקים, לא משום חשש מלבן, כי בשאר משקים אין מלבן, אלא משום דש, חוששים שמה הוא יסחוט את המוחין מהמשקים שנבלו בהם, ואז הוא יעבור על איסור של דש. נקרא דברי המשנה ברורה, אסור להדק מוחין בפי פח, ומייריק שהם לחין מן המשקה שבתוך הכלי. אומר המשנה ברורה, ואפילו המוחין נשואין לכך גם אסור, משום דבהידוק המוחין בתוך פי הפח בא לידי סחיטה שהיא תולדת ליבון, ואפילו לסוברים די בשאר משקים חוץ ממים אין בו משום מלבן, מכל מקום אסור. למה? משום שיוצא המשקה הבלוע בו ונופל לתוך הפח, והווה בכלל דש. אז נמצא אם כן שחוששים שמה הוא יסחוט את המוחין, ואז אם הוא יסחוט אותם, אם מדובר במים הוא יעבור על זה משום מלבן בסחיטה הזאת, ואם מדובר בשאר משקה הוא יעבור על זה משום דש, הוא מפריד את המשקה מהמוחין. והמשקה לא הולך לאיבוד, הוא נכנס חזרה לתוך הפח. נעבור לסעיף הבא, סעיף י' ז', סעיף י' ז' עוסק בעניין של ספוג. הספוג שמדובר עליו הוא דומה לספוג שלנו, שהוא עשוי לשאוב לתוכו את המשקים. הדין הוא שאסור לקנח באמצעותו את השולחן מהמשקים שנשפחו על השולחן, גזירה שמה ישחות, אלא אם כן יש לספוג בית אחיזה. כאשר יש לספוג בית אחיזה מותר לקנח בו, כי אפשר לקנח באמצעותו גם בלי לסחוט אותו. הרייבט סובר שכאשר יש לספוג בית אחיזה, הספוג דומה לצלוחית של מים שממלאים אותה ושופכים, זה לא נחשב לסחיטה. כאשר מפרידים את המים מהספוג זה לא נחשב לסחיטה, כי הספוג מכיוון שיש לו בית אחיזה הוא דומה לכלי שממלאים אותו ואחר כך מרוקנים אותו. נקרא דברי השולחן אור, ספוג אין מקנחים בו אלא אם כן יש בו בית אחיזה, ולמה? גזירה שמה ישחוט. אומר המשנה ברורה, ספוג הוא כמין צמר נעשה לחוף הים, הוא בטבעו ששואב המים והמשקים לתוכו, אין מקנחים בו בספוג את הטבלה או את הקערה, אלא אם כן יש לספוג בית אחיזה. למה? למה אם יש לספוג בית אחיזה מותר לקנח בו? רשי והרמב״ם פירשו דק שיש לאור בית אחיזה שיחזנו בו אפשר לקנח גם בלי סחיטה. אבל הרייבט כתב, דאף על פי כן אי אפשר לו לקנח בלי סחיטה. גם כאשר לספוג יש בית אחיזה, זה לא מועיל שיהיה אפשר לקנח בו גם בלי סחיטה, אלא זה מכל מקום שורי, כיוון שיש לו בית אחיזה, כיוון שהספוג יש לו בית אחיזה, אז הספוג דומה לצלוחית מלאה מים שמריק מים ממנה, אז לכן זה לא נחשב לסוחט גם אם הוא יסחוט את הספוג. על קופונים, ספוג אין מקנחים בו אלא אם כן יש לו בית אחיזה, גזירה שמה יסחוט. אומר המשנבור בסיף קטן ממחת, כוסה וביאו אגרו שתאוסו יפרו, וצריך לומר משום סחיטה, דו אמרים למגמות פסיק רישו, משום די אי אפשר שלא יסחוט כשאוחזו באצבעותיו בלי אור בית אחיזה, אז לא הכוונה גזירה שמה יסחוט, אלא בוודאי שהוא יסחוט, כי ספוג שאין לו בית אחיזה, אם הוא מקנח באמצעותו את המשקים שנשפחו, הוא בוודאי יסחוט את הספוג. סעיף י"ח, סעיף י"ח עוסק בעניין של פסיקרי שדלוי ניחלי. נלמד בזאת השם שכאשר הוא סוחט את הפקק מהיין שנבלע בו והיין הנסחט הולך לאיבוד, אין בזה איסור של סחיטה, כי אין לו כל עניין בסחיטה הזאת, כי היין הולך לאיבוד. נקרא את דברי השולחן ערוך, חבית שפקקו בפקק של פשטן לסתום נקב שבדופנה שמוציאים בו היין, יש מי שמתיר להסיר את הפקק או להחזיר את הפקק, אף על פי שאי אפשר שלא יסחוט, אף על פי שאי אפשר שהוא לא יסחוט את היין שבפקק, והוא שלא יהיה תחתיו כלי, דכיוון שאינו נהנה בסחיטה זו, אבי פסיק רישא דלא יניחלי, מכיוון שהיין הולך לאיבוד, אין תחת הפקק כלי שיקלוט את היין הנסחט, אלא היין הולך לאיבוד, מכיוון שהיין הולך לאיבוד, פסיק רישא דלא יניחלי, דהיינו, הוא לא מתכוון לסחיטה, הוא מתכוון להחזיר את הפקק או להוציא את הפקק, רק בהכרח שהיין יסחט, אבל מכיוון שלא יניחלי, אין לו שום עניין בזה, אז לכן הדין הוא שמותר. נקרא דברי המשנבו בסיף קטן ממתת, לסתום נקב שבדופניינו שכורכים סביבות הבר זה חתיכת בגד או נאור של פשטן ופוקקים בה נקב שבדופן החבית, יש מי שמתיר להסיר אותה בשבת או להחזירה, אף על פי שאי אפשר שלא יסחוט, שעל ידי סתימת הבר זה בנקב או הסרטון יסחט משקע בלוע בנאורת. ובאוש שלא יהיה תחתיו כלי, דממילא יין הנסחט הולך לאיבוד, כיוון שהנקב בדופן החבית בצידה. אבל אם היה תחתיו כלי שנוטף בטיפת הנטיפה, וכן אם היה פקיקה בסתימת הנקב שלמעלה, שהיין הנסחט יורד לתוך החבית, בכל זה איסור דאורייתא, כי היין נקלט או בחבית או בכלי, אבל כאשר היין הולך לאיבוד, אז הסחיטה הזאת מוגדרת כפסיק רישא דלא הניח אליה ומותר.